מאזינים יקרים, הנכם עומדים לשמוע את סיפור מגילת אסתר מזווית חדשה, מרתקת, מעניינת ומקיפה. בהקלטה משיעורו של הרב משה סרצ'וק שליטה, כולל רקע היסטורי בשילוב מפרשי התורה על פי חז"ל הקדושים בגמרות ובמדרשים, וכן בשילוב הראשונים כגון רש"י, האבן עזרא, הרלב"ג ועוד, וכן אחרונים כגון הגאון מווילנה, הבן איש חי, רבי יונתן אייבישיץ, רב שלמה קלוגר ועוד ועוד. האזנה הרבה ומעילה.
השם, אנחנו נתחיל את הנושא של מגילת אסתר. להגיד הכל אי אפשר, ננסה להכניס כמה שאפשר בעזרת השם, אם כי תמיד יש מקום להכניס עוד ואין לדבר סוף. ובכן, קודם כל קצת רקע למה שקרה שם, סיפור המגילה. הסיפור של המגילה מתרחש בין חורבן בית ראשון ל בניית בית שני, ב-70 שנה של גלות בבל, סוף ה-70 שנה, כמו שאומר רש"י הראשון במגילת אסתר. זה עבד ככה, נבוכדנצר, מלך בבל, מלך במשך 45 שנה, אחריו מלך בנו, אוויל מרודח, במשך 23 שנה, ואחריו מלך נכדו של נבוכדנצר, בלשצר, במשך שנתיים. בלשצר, עשה חשבון, הרי הנביא ירמיהו אמר בנבואה, למלות לגלות בבל, אז כתוב שם למלות לבבל 70 שנה. הוא עשה את החשבון בצורה מוטעת כמו שהגמרא במגילה אומרת, והוא מנה את זה מתחילת מלכות נבוכדנצר. ופה הייתה הנפילה שלו. כי הנביא לא אומר למלות לגלות בבל, אלא למלות לבבל. והמלך בלשצר מנה את זה מאז מלכות הסבא שלו. הסבא שלו מלך 45, אבא שלו, אוויל מרודח, מלך 23, והוא עצמו שנתיים, ביחד זה כבר 70. הוא אמר, אם עד עכשיו הם לא יגלו, סימן שלא יגלו. עכשיו צריך להבין דבר אחד. זמן קצר, לפני שהוא התחיל את החגיגות, החליט בלשצר לצאת למלחמה נגד פרס. פרס הייתה אויבת מספר אחת של בבל באותם ימים, והוא היה בטוח שהם יפסידו במלחמה. ולכן, כשהם הרוויחו במלחמה וניצחו, הוא פשוט היה בטוח שהנבואה של ירמיהו לא תחזיק מעמד חלילה. ופה הייתה הטעות שלו. הוא אמר, אם הנביא ירמיהו אמר שהיהודים יגאלו ויצאו מתחת רשותי, ואנחנו ניצחנו במלחמה, זאת אומרת שאנחנו הולכים עכשיו לנצח בכל המלחמות והיהודים לא יצאו מתחת רשותי. באותם ימים שהוא ניצח את המלחמה, הוא אסף את כל השרים והעבדים והקצינים, כל הבכירים עם הפילגשים והאנשים, ועשה מסיבה גדולה מאוד. המסיבה הזאת הייתה מסיבה שבה הוא רצה להוכיח לכולם שהעבודה זרה של בבל היא זו שתנצח. בין היתר, כדי להוכיח את זה, הוא הוציא את כלי המקדש שסבא שלו בזז, סבא שלו נבוכדנצר, בזז מבית המקדש, היו שם 5,400 כלים, כתוב במדרש, והוא הוציא את הכלים ושתה ואכל עם הכלים והשתמש בהם. ואז תוך שהם יושבים מתהוללים במסיבה, קורה דבר מופלא ונורא. יוצאים מהתקרה אצבעות יד אדם, והיד הזאת כותבת על הקיר משפט: מנה מנה תקלו פרסין. כל המסיבה הופרעה בבת אחת, כולם הושתקו. המלך החביר, המחשבות שלו התבלבלו, השיניים נקשו זו לזו, הוא התמלא באימה ופחד. מה זה צריך להיות? ואז הוא קורא ומגייס את כל החכמים והיועצים שלו, ואומר להם: מי שיצליח לומר לי מה כתוב כאן, לפענח את הכתב חידה הזה, אני אלביש אותו בגד ארגמן, אני אתן רביד זהב על צווארו, שליש המלכות הוא ימשול. נכנסו כולם, בדקו את הכתב יד, ולא הצליחו לפענח. ואז המלך נכנס יותר להלם. נפתחה הדלת, נכנסה המלכה, שהייתה בעצם הסבתא, אשת נבוכדנצר, הייתה חיה עדיין, והיא אמרה לו: נכדי היקר, אל תיבהל, ישנו איש אחד בממלכה שלך שרוח אלוקים מתנוססת בקרבו, ואני בטוחה שאם תשאל אותו ייתן לך את התשובה הנכונה. מי זה היה? דניאל. כמובן שהוא גייס אותו מיד לעניין, ואמר לו: תדע, אם אתה תפתור לי את התעלומה הזאת, אני אתן לך זהב, כסף לרוב, שליש מהמלכות שלי אני מעניק לך. אמר דניאל: תודה רבה, אני לא צריך את הטובות, אני דבר אחד יכול לומר: את המתנות שלך תיתן למישהו אחר, אבל הפתרון של החידה שלך זה מנה מנה, מנה הקדוש ברוך הוא את ימי מלכותך ואת הזכויות שלך, תקל, שקל ופרסים, פרס אותה, הלילה תיגמר מלכותך, אין לך יותר זכות בכלל, לבבל בכלל אין זכות יותר, בגלל שאתה השתמשת בכלל המקדש ואיבדת את זלזולך בכל הקדוש והיקר לעם ישראל. חז"ל אומרים שיש עוד הסבר למילה פרסים, אמר לו שגם הוא פרס את מלכותך וגם היא תעבור למלכות פרס. הלילה נגמרה מלכות בבל והשלטון של פרס התחיל. כמובן אחרי שדניאל יצא מהארמון, בלשצר נבהל מאוד, והבין שהלילה הזה זה הסוף שלו. אבל מה הוא עשה? הוא נתן הוראה לכל שומרי הראש, לכל הזקיפים, לכל החיילים בארמון, לא לתת לאף אחד רשות להיכנס בשום פנים ואופן. מי שיתקדם לארמון, להרוג אותו, אפילו הוא יגיד שהוא המלך. מה שקרה, באמצע הלילה המלך חש כאבי בטן, והשירותים היו מחוץ לארמון. הוא יצא ומשום מה אף אחד מהחיילים, משומרי הראש שלו, לא שם לב שהוא יצא. כשהוא חזר, התנפל אליו אחד משומרי הראש, היה בטוח שזה מישהו זר, והמלך צועק: זה אני המלך, אני המלך. לא עזר שום דבר, הוא פשוט רצח אותו. רק אחר כך שזיהו את הגופה, היו כולם בהלם. אחד מעבדי המלך הבין שאם דניאל והנביא ירמיהו, כולם אומרים שבלשצר עשה מעשה חמור והוא משלם על זה, זאת אומרת שהלילה הפרסים יגיעו. הוא היה בחור פיקח, אז הוא אמר: למה שאני אתן לפרסים להיכנס לארמון ולהרוג את כולם? אני הם אלה שהולכים להלשין ואז הם יצילו את חיי. כך הוא עשה באמת, רץ מהר לקורש ודריאבש. דריאבש היה מלך פרס, והיה לו חתן שקראו לו קורש. והוא סיפר להם: אמנם אתם יצאתם במלחמה, אבל אני בא לספר לכם עכשיו משהו נורא. בלשצר המלך הבבלי מת, נרצח על ידי אחד משומרי הראש שלו. ולכן אני ממליץ לכם עכשיו לתפוס את הארמון, להרוג שם את כל המתנגדים ולהתחיל את מלכות פרס. כמובן הם הגיעו, דריאבש וקורש, ונכנסו פנימה, הרגו את כל אנשי הארמון והשתלטו על הארמון. הייתה ילדה אחת, הבת של בלשצר, קראו לה ושתי. ושתי הייתה ילדה בת 12, שהיא שמעה צרחות בארמון ובחיות, אז היא פשוט יצאה מהמיטה והתחילה לרוץ במסדרונות לחפש את אביה בלשצר כדי שיציל אותה, ואז היא נפלה בידיים של דריאבש. ומשום מה המלך חמל עליה ואותה הוא לא הרג. הוא לקח אותה איתו אחר כך לפרס. כשהגיעו לפרס הוא גידל אותה אצלו בארמון. כשהגיע לגיל 18 הוא חיתן אותה עם אחשוורוש, שהיה לשעבר שומר הסוסים של אבי הבלשצר. בינתיים דריווש עושה חשבון כזה: אם נעשה נס כזה גדול והנביא של היהודים אמר שנגמרה מלכות בבל, נתחיל מלכות פרס, ולמה נגמרה לבבל המלכות? בגלל שהם השתמשו בכלי המקדש, ביזו וחיללו את הקדוש ליהודים. אז הוא נדר נדר באותם רגעים שמיד כשהוא יושב על הכיסא הוא יצווה לבנות את בית המקדש ליהודים ולהחזיר את כל כלי המקדש ולהתחיל דף חדש, דף של ברית שלום עם עם ישראל ועם אלוקיו. כמובן שהקדוש ברוך הוא יודע שלא הגיע הזמן שצריכים לבנות בית המקדש, לכן הוא השכיח את הנדר מדריווש ונתן לדברים להתגלגל קדימה. דריווש עלה לכיסא ושכח בכלל מהנדר הזה. למה באמת הקדוש ברוך הוא השכיח לו את זה? כי באמת לא הגיע הזמן. הקדוש ברוך הוא אמר 70 שנה, אבל זה הולך ככה. נבוכדנצר, כשהגלה את היהודים בפעם הראשונה, זה בימי מלכות יהויקים. אחר כך הוא השאיר את צדקיהו שיהיה כאן בירושלים וימשול על שארית עם ישראל. צדקיהו, משום מה, כנראה גרמו ההבנות והחליט להתנגד לנבוכדנצר על ידי שהוא קראת ברית שלום עם מצרים. ובזמן שהנביא אומר מצרים קנה רצוץ, אסור להישען עליהם, אין אמונה בהם. ובכל זאת עשה את הצעד המוטעה הזה. נבוכדנצר, ב-18 שנה חלפו ושום דבר לא קרה, הוא לא החריב בית המקדש. בפעם הראשונה שהוא בא הוא רק הגלה את העם, הוא לא החריב, הוא לא סרח את העיר. כשהוא שמע שזו התודה רבה של היהודים, קודם להגיד לו תודה רבה ולהיות קנויים אליו, לשלם את המס, מה שמגיע וזהו, ואז ירושלים בית המקדש יישארו, פשוט הלכו וקרתו מאחורי הגב שלו ברית עם מצרים כנגדו. אז הוא הביא צבא רב, נכנס לירושלים, עשה הרג רב, שרף את העיר ושרף את המקדש והחריב את המקדש כפשוטו. אבל ההבדל בין יהויקים לצדקיהו היה 18 שנה. כשדריווש עלה על הכיסא והוא נדר שהוא יבנה את המקדש, עדיין לא הגיע הזמן. בינתיים הקדוש ברוך הוא מושך את הדברים. לקראת סוף ימי מלכות דריווש הגיע זרובבל בן שאלתיאל, היה מלך יהודה, היה מאוד אוהב ויועץ של דריווש, והוא אומר לדריווש, אתה יודע שאני זוכר, לא נעים לי להגיד לך, אבל לפני הרבה שנים אתה נדרת שאתה תבנה את בית המקדש. אז הוא תפס את הראש ואמר, אוי אוי, איך שכחתי מזה, שאני באמת נזכר. אבל הוא בריא אדם מבוגר, אז הוא קרא לחתן שלו קורש ואמר לו, אני ממליך אותך בחיי, אתה מעכשיו מלך ותעשה לי טובה, תהיה אחראי על בניית בית המקדש. באמת בשנה הראשונה למלכות קורש הוא הוציא כרוז, מכתב וגם בעל פה, כל יהודי ממלכתו, מי שרוצה יכול לקום לעלות לירושלים ולבנות בית המקדש. והוא הודיע בכרוז שכל יהודי שאין לו מספיק כסף ויעזרו לו, הוא ביקש מכל היהודים לאסוף תרומות ולעלות לירושלים. גברים מגיל 20 ומעלה עלו 42,360. זאת אומרת, קרוב ל-43,000 אנשים, גברים, לא כולל נשים וטף שגם עלו. לקחו המון רכוש, ועוד היהודים, הקהילה, נתנה להם גם כסף אישי שלהם. קורש הוציא את כל כלי המקדש, 5,400 כלים במספר, ונתן את זה לדניאל, שהוא יהיה אחראי על זה, להעלות את זה לירושלים. וכשהגיעו לישראל, הייתה שמחה גדולה מאוד, כמו שמתואר בכתובים, והתחילו לבנות את התשתית לבית המקדש, את היסודות. ואז היו שם צרי יהודה ובנימין, גויים שהיו אז שכנים רעים, מראה קוראת להם, שהם שמעו את זה, ואינם הייתה צרה בבניית בית המקדש, ומצאו כל מיני תחבולות להשבית את מלאכת הבנייה. וכך הושבתה מלאכת הבנייה כל ימי מלכות קורש. אחרי קורש נכנס אחשוורוש לתמונה. הבעיה הייתה שאחשוורוש לא רצה להקפיא את הבנייה בהתחלה. הבעיה היא שבאו ושלחו לו איגרת, היה שם סופר, קראו לו שמשי, היה בן של המן הרשע, והוא כותב שזה דבר ידוע ופשוט שהיהודים שהגיעו מבבל לירושלים הם אנשים מורדים וחטאים, הם יבנו חומות מסביב, הם יתבצרו ואז הם ימרדו בך אדוני המלך, לא ישלמו לך מיסים. קיצור, זה היה כתב סתנה נורא. אמר לו, תבדוק בספר הזיכרונות שלך את ההיסטוריה של ירושלים, תראה שבאמת כל מי שגר שם היה מורד בכל המלכות. המלך באמת פתח את ספר הזיכרונות וראה שכן, בהיסטוריה באמת ירושלים הייתה עיר חזקה, מתנשאת, מתרוממת. האנשים היו סרבנים, מרדנים, מלכים חזקים היו שם, והפסיקו לעלות מיסים. וגם ושתי באה ואמרה לו, איך אתה בעלי היקר? בית שהרסו אבותיי, נבוכדנצר ובלשצר, ולא נחה דעתם עד שראו אותו הרוס, אתה בא לבנות אותו? לעשות הפך אבותיי? דע שאם תעשה את זה, אנוש תענש. אחשוורוש לא חשב פעמיים, שלח מיד איגרת לצוררי ישראל, שיבטלו מיד את עם ישראל ממלכתם, וכך הושבתה סופית, הוקפאה מלאכת הבנייה של היסודות, והם היו רק ביסודות. בהתחלה הם היו כל כך שמחים, שפתאום המכתב הזה השבית מהם כל שמחה. הבנייה התחדשה רק אחרי כן, שבאמת נגמרו ה-70 שנה של החורבן, התחילה בימי דריווש השני, שהיה בעצם הבן של אחשוורוש ואסתר. אבל בשלב הזה, אסתר ואחשוורוש עדיין לא נפגשו. עכשיו, לגבי אחשוורוש, אני בדקתי בספרים, אחשוורוש, יש כמה דעות מאיפה הוא הגיע. אבל ניקח את המהלך של חז"ל הקדושים בגמרא, גמרא במגילה, הוא אומר שאחשוורוש בכלל לא בא מזרע המלכות, הוא בכוחות עצמו, על ידי כסף שהוא קיבל מכורש, הוא הצליח, מה שנקרא, לשחד את הפקידים ולהשתיק כל מיני אנשים כדי שיתנו לו להגיע לכיסא המיוחל. וכך זה באמת קרה. איזה כסף מדובר שם? פה צריך לדעת פרט אחד מאוד חשוב. נבוכדנצר הרשע, שבזז את בית המקדש ואת האוצרות וגם מסביב, בזז הרבה מדינות, הוא היה הרי מלך על כל העולם, אז אנחנו אומרים שלושה, הלכו בכיפה, אחד מהם זה נבוכדנצר, ונבוכדנצר אסף כסף בכמויות שקשה לנו היום להבין. אתן לכם דוגמה, הוא היה מסוכסך עם הבן שלו, אביל מרודח. הוא אמר, אני לא מוכן שהבן שלי יקבל את הכמויות האדירות של הכסף הזה. מה הוא עשה? הוא נתן הוראה לפועלים להתחיל לחפור, מי יודע כמה, לא כתוב את הגודל, אבל כפי שנראה עוד מעט מה היה שם, נבין שזה היה משהו ענק. באו אלפי פועלים וחפרו וחפרו ולא מבינים למה. בסוף התחילו להבין, לקחו אוניות מנחושת, הכניסו אותם אחת ליד השנייה, 680 אוניות, שאת הבטן של האונייה, שבטן של האונייה זה לפחות כמו האולם הזה, אם לא יותר, הוא ממלא בארגזים מלאים זהב, כסף ויהלומים. הוא ממלא 680, ואז על זה הוא יצק עופרת, גם כשזה יהיה כבד וגם שיהיה אטום למים, על זה שם חול, ואז נתן למים לשטוף חזרה את הפה. מה שקרה עכשיו, אף אחד לא חלם. מישהו שאל אותי, אבל הפועלים עצמם יודעים. התשובה היא שהוא ישמיד את הפועלים. הוא היה הורג אנשים כמו זבובים, אז לא הייתה לו בעיה. בינתיים, נבוכדנצר יודע את הסוד הזה לבדו, ומתחת לנהר פרת יש אוצר. הגיע אביל מרודח, הוא ידע שלאבא שלו יש הרבה אוצרות, הוא חיפש, הוא לא מצא. אף אחד לא חלם שזה שם. הגיע בלשצר, גם הוא חיפש, לא מצא. רק שהגיע כורש, הוא מצא. למה? כי כורש רצה לעזור ליהודים לבנות בית המקדש. הקדוש ברוך הוא נתן לו את הזכות למצוא את זה. כשכורש נפטר, הוא העביר את המלכות לאחשוורוש. אחשוורוש קיבל את כל הירושה הזאת. תארו לכם איזה כסף אגדי. הרי אחשוורוש, מה הוא עשה? הוא פשוט לקח את האוניות, פרק אותם, בנה כספות ענק בגודל של חדרים גדולים, שבתוך חדרים האלה יש מדפים מדפים, כמו ספריות כאלה גדולות, שעל כל המדפים יש מוצגים, מוזיאונים כאלה, יקרים, כל מיני תכשיטים וכלי כסף וזהב משובצים ביהלומים כאלה וכאלה. וכאלה הוא עשה 1,080 מוזיאונים. אומר הגאון מווילנה, זו הסיבה שאחשוורוש עשה 180 יום מסיבה. הרי מסיבה מטורפת. מי עושה חצי שנה מסיבה? כמה אתה יכול לשתות ולאכול ולרקוד? יום, יומיים, שבוע, שבועיים, די. אנשים רוצים לחזור הביתה, לשגרה. לא, 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 הוא פשוט אמר להם, אתם תהיו פה, אני אשלם לכם, אני אממן לכם את כל ההוצאות שלכם. כמה אתם מרוויח בחצי שנה? קח כסף וקח עוד תוספת. אז תשב פה. מה הוא רצה להראות לכולם? המטרה שלו הייתה ככה. אומר הגאון, תעשו חשבון, חז"ל אומרים בערותו את עושר כבוד מלכותו ויקר תפארת גדולתו. שישה אוצרות היה פותח להם בכל יום, שישה מוזיאונים לסיור. אכלתם, שתיתם, רקעתם, בואו עכשיו לעשות סיור במוזיאונים. כל יום שישה, תכפיל את זה ב-180, זה בדיוק 1,080, אומר הגאון. לכן זה לקח לו חצי שנה. ומה המטרה שלו הייתה? להראות לכולם, אני מלך אמיתי, תראו איזה עוצמה יש לי. ולמה הוא עשה את זה דווקא בשנה השלישית למלכו? לפי רוב המפרשים זה בגלל שהיו מתנגדים. המלכות לא הייתה יציבה. אחרי שנתיים של מלחמות ועריפת ראשים, רק אז נרגעו הרוחות, ואז הוא גייס את כל הפרטמים ושרי המדינות והעבדים וכולם כולם, כמויות אדירות של אנשים, מכל 127 מדינות, ועשה להם מסיבה גדולה, שהוא מראה להם את העוצמה של העושר. השבוע האחרון, אחרי 180 יום, הוא גלש למסיבה של עוד שבוע. מה חסר? מה, חצי שנה לא מספיקה? עוד שבוע אתה רוצה? לא. חדל אומרים שהוא לא רצה להסתכסך עם תושבי שושן. למה? בגלל שהוא עושה חשבון כזה. הרי תושבי שושן הם שכנים שלי. אם הם יראו שאני מפנק את כל השרים שלי וחברי הממשלה ובני משפחותיהם מכל העולם, ולשכנים שלי לא נותן משהו, אז זה יכול לגרום להם למרוד בי. לכן כדי להשקיט את רוחם, הוא גייס אותם גם למסיבה לעוד שבוע. עכשיו במסיבה הזאת, איך שכתוב במגילה, זה הייתה מסיבה בזבזנית ורעבתנית לכל הדעות. זה לא היה ולא יהיה דבר כזה. המפרשים אומרים, למה בכלל כתוב לנו את המסיבה הזאת? כדי להסביר לנו מה זה תענוגי העולם הזה. כתוב בפרקי אבות, יפה קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אז יבוא בן אדם ככה, נגיד תושב אלעד, יגידו לו, איך אתה מבין את המשנה הזאת? אני אגיד ככה, יפה קורת רוח בעולם הבא. מה זה קורת רוח? זה שדע לפעמים ככה בקיץ, בן אדם חם לו, הולך ברחוב, ואז פתאום מישהו פותח דלת של בנק כזה, ויוצא כזה משב אוויר כזה של מזגן. אבל הוא ממהר, אין לו זמן להיכנס עכשיו למזגן של הבנק. אז הוא ממשיך. זה נקרא קורת רוח, זה על הדרך כזה. מה זה חיי העולם הזה? אז תושב אלעד יגיד, חיי העולם הזה זה, אתה יודע מה, לאכול טוב, לשתות, אני יודע ללכת פה לאכול משהו במסעדה, מה כבר יכול להיות חיי העולם הזה? מה הוא מכיר? אז אחד שהוא מכיר יותר יגיד, שמע, אני מכיר, אתה לא מכיר כלום. מה שאתם מכירים זה קטן, דל, עלוב, מחביר ומתגמד. זה לא שייך בכלל. בוא, אתה רוצה לראות מה זה חיי העולם הזה? תראה מה זה עושר. וכאן המגילה מתארת לנו את המסיבה המטורפת הזאת של אחשוורוש. אחשוורוש היה אמור להכניס את כל האורחים למקום סגור. איך אפשר להכניס? תארו לכם, חז"ל אומרים שבשושן לבד היו יהודים 18,500 איש שלא שמעו למרדכי ובאו. עשו חשבון, יהודים הם רק מיעוט, בכל מקום מיעוט. אז נגיד שם 10%. 10%, אז יש 90% גויים. זה רק מה שהגיעו בשבוע האחרון. מה היה לפני כן? אני לא יודע את הכמויות, אבל זה כמויות של מאות אלפי אנשים. איפה ישים אותם? אז ככה זה עבד. אני אומר לכם, תושב את המפרשים, אני אומר את זה בצורה כזאת כדי שתהיה מובנת לדור שלנו. הוא פשוט סגר את כל האזור מסביב לארמון. למה? ארמון עצמו וכל הפרדסים מסביב, הביטנים והגינות, כל היום שטח ענק. הוא פשוט סגר את זה. איך הוא סגר? הוא תקע עמודים של כסף או עמודים משיש. דרך אגב, אחשוורוש לא השתמש במתכת פחות מכסף זהב ומעלה. לא פחות. אין, לא יצא מה שעושים היום, אתה יודע, ברזל, מגולבן, אתה יודע, יש כאלה אלומיניום. לא, בכלל לא דיבר. רק כסף ומעלה. והאבנים זה רק שיש. דברים הכי יקרים. הוא תקע עמוד אחד פה ועמוד אחד שם. וככה לאורך. ועל זה הוא זרק בדים. מתחו בדים בצבע חור כרפס תחלת. חור זה חיבר, זה לבן, כרפס ירוק, תחלת זה תחלת. זה מגוון, לבן, ירוק, תחלת. זה הוא עשה מעל העמודים האלה. אבל הבעיה היא שבד, כשנמצא מעמוד לעמוד, הוא מקבל בטן, זה לא יפה. מה הוא עשה? הוא פשוט לקח חבלים של בוץ וארגמן, חבלים בצבע קרם ובורדו, ליפף אותם ביחד, מתח מעמוד לעמוד, ואז החבל עצמו יחזיק שלבד לא יהיה בטן. וכך הוא סגר בעצם את כל האזור. זה קודם כל מלמעלה, מה מלמטה? מלמטה המרצפות, זה לא אספלט ולא מרצפות שאנחנו מכירים. זה היה עשוי מאבנים טובות שנקראות בהט ושש ודר וסוחבת. ולמה זה חשוב ככה? כי הוא רצה להראות שאפילו המרצפות שאני עושה זה לא נעשה מחומר פשוט. להראות את העוצמה שלו. והיה לו, היה לו מספיק כדי לעשות מרצפות בכל האזור ההוא מאבנים טובות ולא ייגמר לו. לא שלא ייגמר לו, זה אפילו לא התחיל לדגדג. בינתיים, זה היה רק למעלה ולמטה. מה באמצע? בין לבין. היו שם מיטות זהב וכסף. אז אנחנו אומרים מיטות מזהב, רגליים מכסף, או מיטות מכסף, רגליים מזהב. ועליהם בדים יקרים. ועכשיו, בסדר, אז יש לנו כבר את התשתית פחות או יותר. עכשיו, איפה האוכל, כן? בן אדם מגיע, עושה נח, וזה, הכל סגור, יפה. נו, מה עם האוכל? הוא גייס סוללות ענקיות של שפים שיבואו להכין אוכל בלי הפסקה. אוכל מלכותי לא פחות. איפה זה כתוב בחזל? שנאמר, והשתייה כדת. זאת אומרת, חזל כדת של תורה. אומר רש"י, דת של מזבח. המזבח מקבל פר, שלושה עשרונים סולת, וחצי עין יין. זאת אומרת, היין שנשפך שם לכמויות הנראות, זה רק היה המיעוט ביחס לאוכל שהיה פי כמה וכמה. כי אוכל לא כתוב במגילה אוכל. פעם אמרתי, יחידה כזאת. מי יכול למצוא לי? איפה נתנו להם לאכול? אנשים חיפשו, באמת לא כתוב אוכל. רק מהמילה כדת לומדת הגמרא. הגאון מווילנה אומר, שמה זה כדת של תורה? שנאמר, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה. לפת לא נתנו הגבלה, אבל למים נתנו במשורה. אז ככה חשברוש. היין, והגם שנגיד בסוף היה מוגבל, אבל האוכל היה בלי הגבלה. בינתיים, אנשים רוצים לאכול ולשתות. באיזה כלים אוכלים ושותים? רק בכלי זהב ומעלה. הכוסות היו מזהב טהור, משובץ ביהלומים, כך אומר הרלב"ג, וחד פעמי. כתוב בחז"ל שכל כוס הייתה חד פעמית. אז אני אמרתי ככה לתומי, שהסיבה שזה חד פעמי, כי הוא רוצה להראות את עושרו. ראיתי באחד המפרשים שהוא אומר, לא, הסיבה שהוא עשה את זה בגלל שיין לא הולך עם זהב. כששמים יין בתוך זהב, אז אפשר לשתות את הכוס, אתה לא מרגיש הבדל. אבל אם תשאיר את היין במשך זמן, אני לא יודע כמה זמן זה, אז השילוב בין יין לזהב הוא לא טוב. אם בן אדם שתה בכוס יין, ויבוא מלצר וימזוג לו כוס יין חדשה, באותה כוס, השאריות של הכוס הקודמת יפגמו ביין המלכותי. לכן בא מלצר אמר, אדוני, הכוס הזאת חד פעמית, בבקשה, איפה התיק שלך? שם את התיק, שים את הכוס לפנים. וככה כל פעם שאדם היה שגומר כוס, המלצר שם לו את זה בתיק האישי שלו. כשאתה גומר את המסיבה, קח את זה איתך הביתה. זה למחזור. בינתיים, אנשים אוכלים ושותים, אבל יש פה את השפיץ, את הדובדבן שבקצפת. מה זה שמה? מדובר על המטרה. חז"ל אומרים שהמטרה של כל המסיבה הזאת, וכל ההזמנה של היהודים, זה היה יום אחד שבו המלך יעשה משהו. מה הוא רוצה? להחטיא את היהודים. למה להחטיא? פשוט מאוד, הוא שמע שליהודים תהיה גאולה. וגאולה זה משיח, וזה עניינים. הוא שאל, מה זה המשיח הזה? אמרו לו, המשיח זה המלך האמיתי. הוא ימלוך לבד על העולם. הוא אמר, מה? זאת אומרת, אני אפסיק להיות מלך? וזה אני לא אתן. ואז הוא דאג שיהודים בקיצור יישארו בגלות. הוא התייעץ עם המן שהיה יועץ שלו, והמן אמר לו, דע לך, שאלוקיהם של אלו שונא זימה. אם תחתיא את היהודים בזימה, אז לא רק שלא תהיה להם גאולה, איפה משיח ושום דבר, אתה תמשיך לשלוט עליהם. בינתיים המלך מתכנן עם ושתי, תשמעי, בסוף, ביום השביעי, שם ממש ממש, אני רוצה שזה יצא שבת, ורבי יונתן אייבשיץ זצ"ל אומר שזה יצא גם יום כיפור. איזה חשבון הוא עושה? חשבון גאוני ביותר. איך? הוא מביא רוקח. הרוקח אומר, החצי שנה שהחשברוש מנהל מסיבה מטורפת. איזה חצי שנה זו הייתה? מאיפה לאיפה זה מתחיל? חורף, קיץ, סתיו, אביב, איפה זה פגע? התשובה היא זה היה בקיץ. כך אומר הרוקח. למה? שנאמר ימים רבים 80 ומעט יום. שמה מילה ימים רבים? אומר לא, בזמן שהימים ארוכים, הימים לא הלילות, רבים, גדולים. זה ימות הקיץ. מתי מתחילים ימות הקיץ? מאלף בניסן עד אלף בתשרי. אומר רבי נתן, בוא נעשה חשבון לפי הרוקח הזה. מאלף בניסן עד אלף בתשרי יש חצי שנה. אבל זה לא 180 יום. למה? בגלל ששלושה חודשים מלאים ושלושה חודשים חסרים. אז נעשה חשבון, שלושה חודשים מלאים זה 90 יום. שלושה חודשים חסרים זה 29 כפול 3, זה 87. 90 ועוד 87, 177. והחשברוש עשה מסיבה 180 יום. אז הוא לא הגיע לאלף בתשרי, אלא לגימל, יפה. גימל בתשרי. כיוון שהוא הגיע לגימל, זה נגמרו 180. עכשיו הוא גלש למסיבה של עוד שבוע. אז יוצא שהיום השביעי של השבוע, איזה יום זה נופל? י' בתשרי. זה פשוט גאונות. הוא אומר, זה יצא כיפור שחל בשבת. 18.5 אלף יהודים, איפה נמצאים בכיפור? לא בבית כנסת? במסיבה של החשבורוש. אתם מבינים למה היה זעם בשמיים? כי מישהו שאל אותי, אז מה, אז הלכו למסיבה, למה כזה חורבן וכליה? אז אמרתי לו, תשמע, אם זה היה מסיבה רגילה, אז זה עבירה. אבל אתה מתחיל להבין שאנשים יושבים בזמנים, אתה יודע, בין ג' לתשרי ל-י' בתשרי, זה ימים נוראים. זה יסרת עם התשובה, זה, איפה אתה הולך? ומרדכי זעק בכל גרונו, היה גדול הדור. זעק ואמר, אל תעשו את זה, בשום פנים האופן, אל תלכו, הוא תומה לכם מלכודת. אמרו לו, אתה יותר מדי, סוגר אותנו. תן קצת פתיחות, מה קרה? מה, אנחנו הולכים לעבור עבירות? האוכל שם היה גלת כשר, למה? מי עשה את זה? מרדכי. אז למה? אומר רב חיים קניבסקי. מרדכי אמר להם לא ללכת, אז איך פתאום נהיה אוכל כשר? מה הוא עושה שם במטבח? אומר רב חיים, נכון, מרדכי ראה שלא שומעים לו, אמר אני אציל מה שאפשר, לפחות שיאכלו כשר. טוב, ביום השביעי מגיע שיא התכנון, והחשברוש אומר לבשתי, על ידי הסריסים, אומר, לכו אליה תגידו לה שתבוא עכשיו בחתר מלכות בראשה ותו לא. ואז היא תיכנס, יהיה בלגן, ואנחנו נוציא, נפתח שם את המחיצות, ונעשה עוד בלגן, ואז יהיה סלט. ואז היהודים יחטאו חלילה, וזה יהיה הסוף. אבל משהו משתבש בתוכנית. ואני שאלתי, למה משהו השתבש בתוכנית? אם היה זעם בשמיים, אם זה לא בסדר מה שהם עשו, אז למה אתה עוזר להם? למה עוזרים להם משמיים? קיבלתי את התשובה, רק שאמרו חז"ל, מה קרה מאחורי הקלעים? בשעה שהיהודים הלכו ולא שמעו למרדכי, מרדכי לא נשאר שקט. הוא אמנם הלך והכשיר את האוכל במטבח, אבל הוא רץ לכל חברי הסנהדרין ואמר להם, איך שאני יודע על הדבר כזה, בעשרת ימי תשובה לבלות שמה, זה נורא בשמיים. מהיום גוזרים כולנו סום ותענית ותפילות להצלחת היהודים שלא יקרה להם שום נזק. זה גדול הדור, זה לא יאומן. לא שומעים להם, וממשיכים לדבוק ולהתפלל עלינו כל הזמן. אז צמו, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. כמובן עם הפסקות בערב. ותפילות, שלא יקרה משהו רע ליהודים. לשבש לחשברוש את כל המזימה שלו. ואז הגיע שבת, החשברוש שולח את הסריסים, להביא את ושתי, ואז ושתי משום מה קורה משהו. חז"ל אומרים, צרעת בכל גופה, או זנב גדלה, הגננות בגן אומרות שיש גם קרן, זה עוד לא מצאתי מסמך לזה, אדרבה מי שיביא לי אני אשמח. כך או כך, משהו השתבש. עכשיו, אומר הגאון, שבמגילה הזאת זה כמו ספר מוסר, מלא ניסים, מלא, רק לא רואים אותם. הפעמים זה נראה בסדר, היא לא רצתה לבוא. מה זה לא רצתה לבוא? אישה נורמלית, איך אתה צריכה להתנהג? אתה צריכה להגיד, הסריסים תגידו לבעלי, שקרה משהו, אני רוצה לדבר איתו באיזה פינה שם, אני אדבר איתו, אני אסביר לו מה קרה. תגובה נורמלית. במקום זה, מה היא אומרת? תגידו לו, מי הוא בכלל? שותה כוסית אחת של יין בבית הראש. אבא שלי היה שותה חביות, ולא יקרה לו כלום. מי הוא? שומר סוסים בכלל. הדיות, אפס. וכל זה היא אומרת לו? לסריסים, לא, לא. עכשיו, תגיד לכם את האמת. זה בכלל נס שהתחילה ככה לדבר, לא בצורה נורמלית. למה? ברגע שהיא באה להחתית ישראל ומתחיל סכסוך פנימי, זה טוב בשבילנו. אבל, נו, אני אומר, אם אני הייתי אחד מהשליחים, כן, לא שאני רוצה כל כך, אבל נגיד, אז אני הייתי מנמיך לאבות. כשהייתי חוזר למלך, הייתי אומר, אדוני המלך, אתה יודע, אשתך אמרה שמשהו קצת לא מסתדר לה, אולי כדאי שתקרא לה באופן אישי שם מאחורי הדלפק ונדבר איתה שם. מה אנחנו עשה לסיים? אמרו למלך, אדוני המלך, היא אמרה לך את ככה, אתה אפס, אתה אדיוט, אתה שומר סוסים, כל הרשימה. מה, אתם לא נורמליים? עכשיו בדיוק למעלה בשפיט של המסיבה, אחרי 187 יום אנשים רוקדים, שמחים, אתה הולך להרוס הכל? לא, משהו פה השתבש בכולם שם. בינתיים המלך שומע את הרשימה של המחמאות שהיא שלך לו, ויקצוף המלך, אומר חזל, שיצא לו קצף מהפה וחמתו בערה בו, משהו בפנים ומשהו חיצוני, בכל הכיוונים הוא לא יכול. למה? אומר הגאון מבילנה, פשוט מאוד, בגלל שכל הסיבה שהוא מבזבז מיליארדים זה כדי שכולם יבינו שהוא מלך אמיתי. בסוף אשתו הכי קרובה אליו אומרת לו, אתה אפס, אתה אדיוט, אתה שומר סוסים בכלל, מי אתה? אז הוא אומר, בשביל מה התארחתי בשביל? אז הוא כל כך כעס. הוא אומר, מילא זה אחד היום אומר את זה, הייתי תולה אותו. אבל ככה, אשתי מבפנים אומרת לי, הוא לא יכל לסבול את זה. ואז, תראו, איזה ניסים. הגאון אומר, כל מילה, כל פסוק, מלא ניסים. מה הנס פה? אחשוורוש עכשיו, מרוב כעס, לא מסוגל להירגע. ואז הוא מגייס מהר את כל הסוללה של המשפטנים. למה? כי יש חוק. יש חוק בפרס ומדי, שאם המלך מסוכסך עם מישהו באופן אישי, יש לו נגיעות בתיק, אסור לו לשפוט אותו. המלך מותר להוציא להורג, אבל לא אם אתה עצמך מסוכסך בזה. זה אומר, נו, איפה החוק? איפה המשפטנים? תבואו, מה קורה פה? ויש שם שבעה משפטנים. אומר הרלב"ג, שפה מדובר על אנשים חכמים מאוד, בקיאים בתורת המדיניות, מה שקרה היום פוליטיקה, ובקיאים מאוד בחוכמת האסטרולוגיה. זה לא סתם אנשים. מתוך 127 מדינות לבחור שבעה אנשים חכמים ביותר, זה באמת צריך להיות חכמים מאוד. מספר שבע ברשימה, ממוכן, זה המן. עכשיו, המן, איכשהו שומע שהמלך כועס על ושתי, הוא מנטר מהכיסא כנשוך נחש. מה קרה? מה קרה? מה כל כך יש לו מנגד ושתי? התשובה, אוהו, יש לו נגד ושתי. חזל אומרים שהמן לבשתי יהיו מסוכסכים והרבה שנים. אומר רבי יוחנן, הייתה ושתי מורידה קורדייקי שלה, קורדייקי זה נעליים, והייתה חובטת בו באמצע ישיבות ממשלה, וזאת לו סתירות לך ליד כולם. אתם יודעים מה זה? המן, השחצן, הגאוותן, שכבר מגיע שם להיות בישיבות ממשלה של אחשוורוש, מקבעים המלכה, המלכה הרי באה מבית של מלכים. היא אמרה, זה יצור נאלח. זה. מה הוא עושה פה בכלל? היא אמרה, לסבול אותו. הייתה מרביצה לו עם הנעליים שלה. עכשיו תראו, זה היא בת מלכים. יש לה דם כחול, זה לא משהו כמו אחשוורוש, לא מביא כלום. היא יודעת מי זה בן אדם, מי זה לא בן אדם. והיא מסתכסכה איתו קשות. אבל מה היא צפצפה עליו? מה הוא יכול לעשות לי? מי הוא בכלל? ולמה באמת המן לא עשה לה כלום? כי הוא פחד מאחשוורוש. אחשוורוש היה צריך אותה כמו אוויר לנשימה. הוא בא לא מזרע הממלכה. וממילא, ושתי הייתה כמו כיסוי, כמו חיפוי עליו. היא הייתה גם האישה הכי יפה בעולם, ככה אומרים חז"ל במגילה. ממילא היה צריך אותה. הוא אהב אותה. וכשוושתי הייתה עושה מסיבות לנשים, היא הייתה אומרת, את כולם אני רוצה לקבל אצלי במסיבה, אבל אחת אני לא רוצה שתבוא לשמחות שלי. מי זאת? זרש. כן, אותה אני לא רוצה. והמן, מה שנקרא, סבל, הושפל, וחיכה לרגע שהיא טיפול בעיניים שלו. וכאן זה הגיע. ברגע שהוא רואה שהמלך קוצף, רותח מזהב, על מי? על ושתי? הוא קפץ מהכיסא, אומר, אדוני המלך, רק רגע, תנו לי לדבר. אומר הגאון מבילנה, זה נס מה שקרה פה. מישהו אחר אומר, אמר לו, שם בשקט, מה זאת? אתה מספר שבע בכלל, יש מספר אחד, אנשים יותר גבוהים ממך. תן לו לדבר. השרים עצמם היו משתיקים אותו. לא. המלך והשרים מקשיבים לו. זה נס. ואז המן, כתוב בחז"ל, שהוא היה אומן בדיבור. היה לו לשון חדה כתער. הוא היה מוכר קרח לאסטימוסים. אז איזה בן אדם זה היה? אנשים חושבים שהמן סתם איזה רשע כזה. לא, זה מתוחכם. אדם מתוחכם. עוד מעט נבין את התחכום שלו. המן אומר למלך אחשוורוש, ככה מסביר רבן איש חי. הוא אומר למלך, אדוני המלך, אם המלכה הייתה פוגעת רק בך באופן אישי, אתה היית אומלל היום. הוא אומר, למה? הוא אומר לו, כי יש חוק. כשאתה מסוכסך עם מישהו באופן אישי, אסור לך לטפל בתיק. מה היית עושה? היית מעביר את התיק לבית המשפט. בית המשפט ימצא תמיד זכויות לבשתי. היא תגיד, היה ככה, היה ככה. ואז אתה, מה שנקרא, תאכל את עצמך בבפנים, והיא תמשיך להתנסה מעליך. הוא אומר, חיוב, עכשיו מה קרה? חוץ ממני יש מישהו שסובל? הוא אומר, בטח. לא עליך בלבד היא אבטה. על כל השרים, ועל כל העמים, וכל המדינות. בקיצור, הוא ניפח את זה לממדים. מה קרה? הוא אמר, אדוני המלך, כל אחד מחברי הממשלה, ראשי ערים, ראשי מועצות, אפילו גבר רגיל בבית, הושפל מהסיפור הזה. למה? מחר אשתו של שר האוצר, תבזה אותו, ויגיד לה, בואי לבית משפט, תגיד, סליחה, לא רוצה לבוא. למה? יש תקדים. מה זה תקדים? אשתו של חשברוש עשתה לו וזה, כלום, מה שם, זה כנס קטן, לא. מי אתה בכלל? אתה גמר חשברוש? המלך אומר לי, אמן, אתה יודע מה, אתה צודק. מה עושים? אמר, תשמע, אדוני המלך, לדעתי, קח אותה, תהרוג אותה. ואז תזעזע את כל אמות הסיפים, שיראו שאתה מלך חזק, ותיקח אישה, כנועה יותר, צייטנית יותר. מה, חסר נשים? ולגבי הסיפור הזה, שיש פה חוק, אבל החוק אוסר עליך, תשמע, כיוון שכולם נוגעים בתיק, כל השרים וכל מי שיכול לטפל בתיק הזה, נוגע בדבר, הוא לא יכול לשפוט, תביא את ספר החוקים, ותוסיף תיקון לחוק, ותיקון יהיה כתוב ככה, במקרים מסוימים, יהיה מותר למלך לחסל מישהו, בלי להעביר את התיק שלו בבית משפט, אפילו שהמלך נוגע בדבר. הביאו את ספר החוקים, הוסיפו את התיקון לחוק, והמלך והשרים חתמו. אומר הגאון מווילנה, זה נס גלוי. למה? קודם כל הוא שכנע את המלך להרוג את אשתו שהוא כל כך אהב אותה וצייד צריך אותה כמו אוויר לנשימה. ושתי את הבת מלכים. דבר נוסף, איך השרים הסכימו בכלל לחתום? הרי עד עכשיו כל אחד משרי הממשלה שם היה מוגן בעקבות החוק הזה. לפני התיקון לחוק, למה הוא מוגן? אם יום אחד המלך הפכפך הזה יתרגז עליו, ירצה להרוג אותו, תגיד לו, סליחה, יש בית משפט, תתבע אותי, אני אגיד, מה הדעה שלי, מה הצד שלי? ויראו שהמלך באמת היה כועס, אז יזכו אותך ולא יהרגו אותך. אבל עכשיו, איך אתה הולך לחתום על תיקון לחוק שאומר שהמלך יכול להרוג מישהו שהוא מסוכסך איתו, גם בלי להעביר את התיק בבית משפט? אתה בעצם חושף את עצמך להרג מהמלך. ומשום מה, והיטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש כן. אמרו חז"ל, הכניסו את ושתי לדיסקוס. מה זה דיסקוס? מסביר שם התורה תמימה. כמין מכשיר כזה שסגור, מכניסים את הגוף של הבן אדם פנימה, ויש בפנים סכין שיורדת וחותכת לת הראש. זה נקרא מוות יפה.
גיליוטינה.
גיליוטינה, כן. אבל זה מוות יפה. למה? כי מוות רגיל עושים של אדם גלוי. זה מכניסים אותו לתוך מכשיר כזה שהראש שלו נחתך ולא רואים. רק רואים את הדם כמובן זה, אבל לא רואים את הראש נחתך. הכניסו אותה, כמה שהיא צעקה וניסתה זה, שום דבר לא עזר לה. המן חיכה לרגע שהראש שלה יערף מעל גופה. ולמה היא זכתה על הכבוד הזה? בגלל שהייתה מתעללת בבנות ישראל. אז אמרו לה, יפה מאוד. כמו שהיא עושה לבנות ישראל, עשו לה. כתוב בחז"ל שהייתה מפשיטתן הערומות ועובדת איתן בשבת. והיו תופרים לה את השמלות. כך אומר המהר"ל דיסקין. תופרים לה את השמלות שלה בשבת. שואל המהר"ל, למה? תני לה לעבוד עם בגדים. היא אמרה, לא, השמלות שלי כולם מרוקמות עם אבני חן. אם היהודיות תיכנסנה עם בגדים, יכולה להחביא בתוך החפתי, בתוך הזה, מתחת לתפרים, יהלומים. ולמה דווקא בשבת? כי היא לא רצתה שהם יטלטלו. אז הביאו אותם בשבת, שהם יגנבו, בדיוק, שלא יטלטלו בשבת. קיצור, כאלה חישובים היו לה. בינתיים, היא חוסלה. אמן אומר למלך, עכשיו תשלח מכתבים לכל המדינות, שהגבר יהיה גבר בבית, והשפה בבית תהיה השפה של הגבר. למה? כי הגבר הוא זה שייתן את הטון בבית, ולא כמו שבשתי ניסתה להתרומם ולהתעלות מעל המלך. דרך אגב, פה המן הכין עוד נקודה לרעתו. למה? ככה מביא הגאון. הגאון מביא שהמן היה המלכי. לזרש הייתה פרסייה. והיה ויכוח בין המן לזרש, איזו שפה ידברו בבית. אמר המן, אני רוצה לדבר המלכית. היא אמרה, לא, פרסית. והיה ויכוח, חלק מהילדים דיברו ככה, חלק ככה, אחרי אחרי האבא, אחרי האמא. אז המן, שאמר למלך, תשמע, להיות כל איש שורד בביתו, מדבר כלשון עמו, לפי השפה של הגבר. ואז אחרי שהוא הרג את ושתי, ויצא החוק הזה, המן בא הבית, אמר לאשתו, הנה, אתה רואה את החוק הזה? עכשיו ידבר בבית רק המלכית. איפה הנס פה? מסבירים המפרשים, הנס, שעד עכשיו, כל המלכים היו חסויים. נגיד, יש אדם מלכי גר בעיראק, הוא מדבר עיראקית. אחד גר בפרס, דבר פרסית, אבל זה כולם מדברים ככה, אבל אני מדבר שפה אחרת. עכשיו יצא חוק שהוא חייב לדבר כלשון של הגבר. אז יוצא שהמלכים עכשיו דיברו המלכית בחוק. ואז המן סימן אותם. כל אחד, עכשיו היהודים ראו, זה המלכי, אז עכשיו חשבתי שהוא שם פרסית. יפה, ואז שהגיע נהפוך הוא אחר כך, אז ידעו איך להרוג 75 אלף המלכים. איך הגעת ל-75 אלף? איך אתה יודע מי זה המלכי? הרי המלכים מפוזרים, אין להם מדינה מסודרת. התשובה היא ככה חספו אותם, בתוך ההמונים, לפי השפה שלהם. יש חוק. מי גרם להם את זה? המן. זה לא יאומן, תראו כמה ניסים יש פה שלא שמים לב אליהם. המלך, אחרי שוושתי נהרגה, הוא נרגע, כשהוא קם בבוקר, הוא אומר, איפה וושתי? אמרו לו, וושתי זיכרונה, נגמר. הוא אומר, מה זאת? אומר לו, מה אתה, הנה בבקשה, יזרו לו מסמכים, הוצאה להורג. הוא אומר, מי אמר לי לעשות דבר כזה? אמרו לו, אלה, שיבת רואה פני המלך. אמר, תהרגו את כולם. אמר, אז איך המן מכחל במגילה אחר כך? אומר רב חיים קניאבסקי, שהמן, היו לו המון בני משפחה, קרובי משפחה, חברים, שמוברגים בתוך המערכות בממשל. עמדות מפתח. בין היתר גם במשרד הפנים היה לו שם. הוא הלך והחליף זהות. רב חיים לא כותב את זה כבדיחה לפורים. הוא כותב את זה כפירוש לפסוק הזה. עד עכשיו זה באמת פלא, פתאום קראו לו ממוכן, ממוכן, פתאום השם שלו נהיה אמן. התשובה היא כן, פה הוא החליף את הזהות. ואז כנראה הכניס מישהו אחר, שיחד שם תפקידים, זה הושתק. מה תגידו, אבל לא, הוא לא, הוא רואה אותו בארמון אחר כך, מה? קראו לך אמן, קראו לך יהושע, מה זה משנה חלום לך? אתה עכשיו אמן, אתה עבירה ממוכן. התשובה היא, הוא אומר, שהם היו, כל רואה פני המלך, ישבים עם גלימות כאלה על הפנים, ולכן כתוב רואה פני המלך. הם רואים אותו, הוא לא רואה אותם. על פי זה, עכשיו מובן. מה קרה שם? בינתיים, כיוון שחוסלו כל היועצים של המלך, הבכירים ביותר, זה גם נס. למה? מה הנס פה? כי למלך אין יותר יועצים נורמליים. מי נותן לו עצות עכשיו? ויאמרו, נערי המלך משרתיו, החדרנים האלה, אלה שמסדרים את הסדין, עושים לו כוס קפה. אמרו לו, אדוני המלך, למה אתה נראה ככה עצוב? הוא אומר, מה עצוב? מה אתם רוצים? לא שמעתם מה קרה? אמרו לו, שמענו, מה אתה כזה לוקח את זה ללב? יש מה, מה חסר בחייך, תגייס מכל העולם, נשים, בתולות, זה, תביא, מה? משום מה זה מצא חן בעיניו. למה זה נס? זה נס כי אם היועצים הבכירים היו שם, אמרו לו, מה אתה עושה? מה פתאום לקחת סתם בנות מהרחוב? אסור לך לעשות את זה, אתה משפיל את עצמך, אתה באת מהרחוב. אתה צריך מישהי, בת מלאכים, איך תשלח... יגרות למלך סין, מלך יפן, מלך טורקיה, שישלח את הבנות שלו, את הדילגשים, מה שאפשר תשלח. ואז, אז יבוא אישה, בת מלכים, מתורבתת, נימוסית, עם גינוני מלכות, זה מה שאתה צריך. מה אתה לך? אבל מה, לא היו לו יעצים. מי אומר לו, זה נערי המלך, החבר'ה ככה, אמרו לו, זה היה תביא. ומשום מה, זה ככה קסם בעיניו, והוא נותן הוראה לגייס את כולם. ככה קודם כל נפתחה הדלת בפני העממיים, גם אסתר עכשיו ברשימה. ומה פתאום אסתר ברשימה? הרי אסתר הייתה נשואה למרדכי, שלמה אבא תהי לו לבת, אמרו חזר לתקרא בת אל הבית, ביתו זו אשתו. אמנם הוא גידל אותה, מרדכי ואסתר היו בני דודים. מרדכי בן יאיר ואסתר בת אביחי. יאיר ואביחי היו אחים, אז מרדכי ואסתר הם בני דודים. ואם מרדכי לאסתר, את אשתי, מה הפחד היה? הפחד היה שהמלך לא גייס רק בתולות, אלא גם נשים בעולות. ככה מביא רשי על הפסוק, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, אומר רשי, הבעולות שאת נשים בעולות קיבץ. שואל אחד המפרשים, מה פתאום? בהתחלה אמרו לו רק בתולות, מה פתאום בעולות? התשובה היא, דומה לי שהחידוש הארי אומר את זה, אבל הוא אומר ככה, שבעצם כתוב בגמרא, בואו ראה מה בין הרשע הזה, החשברוש, לבין להבדיל דוד המלך עליו שלו. כשדוד היה צריך לקבל אליו את האישה, אז כל אבא נתן את הבת שלו, למה הוא ביקש רק אחת. אבל זה הרשע הביא אלפים, אלפים. אז כל אבא ידע שסתם ימלל את הבת שלו ולא יצא לזה כלום. אז כל אחד היה מחביא את הבת שלו. ואיך זה התבטא בפועל? כשאני נכנסים הפקידים מדלת לדלת, אז ההורים לא רצו לתת את הבת שלהם. אז אמרו, רגע, מה הקריטריונים לקבלת המלכה החדשה? אמרו, היא צריכה להיות ככה, בתולה. אמרו, לא, אז ככה הבת שלה לא מתאימה. למה? היא הייתה נשואה פעם, היא גרושה, היא אלמנה, וזה הייתה סוג התחמקות. הפקידים חזרו למלך, אמרו, תראה, אדוני המלך, אנשים מתחמקים בכל מיני טענות, שאמר, אם ככה, תביאו את כולם. שיהיו נשים יפות, לא משנה, בעולות, בתולות, תביאו את כולם. וככה נפתחה הדלת גם בפני אסתר, דוד נס. עכשיו, אסתר מרדכי, לא יודעים בכלל מה הולך פה. דרך אגב, שיהיה ברור לכולם. זה לא שיש להם הסבר, מה קורה פה, שהקדוש ברוך הוא מכין תשתית להצלה, כלום הם לא יודעים. עכשיו, איך זה עבד? נגיד ככה, פה יש בית ענק, כמו ארמון כזה, שנקרא בית הנשים, נקרא לו בית הנשים ראשון, שם יש סריס בשם הגי, הוא מקבל את הנשים מכל העולם. כל אישה שמגיעה, מקבלת מין מספר, קוד כזה, והיא נכנסת פנימה, שם בפנים יש אמבטיות, יש פדיקור, מניקור, קוסמטיקאיות, יש שם שמנים, תמרוקים. כמה זמן צריכות להתאפר ולהכין את עצמם? שנה שלמה. חצי שנה בשמן המור, ועוד חצי שנה בתמרוקים ובפסמים של נשים. רק אחרי שנה של הכנות היא מגיעה למלך. עכשיו, נגיד שאישה נכנסה באלף בתשרה, באלף בתשרה הבא היא יוצאת מהבית הנשים הראשון, נכנסת לארמון של המלך, למחרת בבוקר היא עוברת לבית הנשים שני, שם זה קבלה של האישה, היא באה עם הקוד הזה, בית הנשים שני יש אחד בשם שעשגז, שהוא סריס, הוא מקבל את הנשים, ושם זה מקום ענק, שיש שם חדרים, בילויים, פינוקים, זה הכל שם, אוכלים, שותים, לפי רוב המפרשים, הם לא יוצאות משם לעולם, הם פילגשיו של המלך. יש דעות שהם שחררים אותם אחר כך, או מי שרוצה ללכת, כך או כך, רק מתוך כל האלפים של האנשים האלה, יש רק אחת שנבחרת למלכה. אז אנחנו אומרים שכשהגיעה כל נערה למלך, המלך הייתה לו תמונה של ושתי בארמון, והיא מסתכל על הנערה ועל התמונה, והיא אומר, זה לא זה. כשנכנסה אסתר, הוריד את התמונה. הוא אומר, זאת האישה שלי. אסתר, חזל אומרים, הייתה בת 40, או בת 74, או בת 75, או בת 80. ארבע דעות בחזל. דרך אגב, מדרש תלפיות אומר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. היא באמת הייתה בת 40. רק השאלה היא, בגלל שהיא הגיעה למצב כזה של פחד ובעלה, היא התכווצה. וזה הגיע למצב שהיא נראתה יותר מבוגרת מגילה. ועל זה המחלוקת בחזל. האם בת 74, או 75, או 80? זה הוויכוח. אבל בת 40 היא הייתה. נו, עכשיו אסתר מגיעה, ועוד לפי דעה אחת הייתה לי רק רוקת, אז מה קרה שפתאום, אני אגיד לכם, דבר אחד היה לי קשה, מה זאת אומרת שרבי יהושע בן קורחה אומר שאסתר היא רק רוקת הייתה? איך יכול להיות? אבל מפורש כתוב במגילה, והנערה יפת תואר וטובת מראה. אז מה, לחלוק על פסוק מפורש? התשובה אומר הגאון, לא, זה לא מחלוקת בכלל. באמת אסתר הייתה אישה הכי יפה בעולם, אלא רבי שאול בקורחה אומר, ברגע שנכנסה לארמון של המלך והיא יודעת שהיא באה לפה באילוץ, היא לא רוצה ללכת, כמה שמרדכי ניסה להסתיר אותה, לא הלך, הוא עצמו לא הבין למה, כמה תפילות שהם עשו, כמה דמעות, שום דבר לא הסתדר, אז היא הרגישה כל כך זרה וכל כך מושפלת בתוך הארמון, שהיא הלכה ונעשתה ירקרוקת, מכווצת. היה לקשה לסבול את זה שהולכת להתחתן עם ערל, משוקץ, מתונף, רשע. אז אנחנו אומרים שהיה רשע גדול מאוד, כמו נבוכדנצר. אחיו של ראש, בן גילו של ראש, ראש זה נבוכדנצר. אנטו רשת הדאבה. זה הפך אותה לירקוקת, כך אומר הגאון. בשנה הזאת שהיא רק חיכתה בבית הנשים הראשון, ומכינים אותה לקראת המפגש, היא אומרת, מה אני עושה פה? אני אישה חרדית, נשואה, לצדיק, לגדול הדור. מה אני עושה פה? אף אחד לא נותן לה תשובות. מילא, זה היה יום, יומיים, משהו זה, היא מוכנה. כפרת עוונות, היא אומרים. אבל ככה, מתי אסתר הגיעה לארמון? בשנת 7 למולכו. אחשוורוש הרג את ושתי בשנת 3.5 למולכו. זאת אומרת, 3, הוא התחיל את המסיבה, 180 יום זה חצי שנה. אז הוא הרג את ושתי. שנת 3.5 למולכו. והוא קיבל את אסתר למלכה בשנת 7 למולכו. 3.5 שנים הוא לא מוצא אישה, הוא מאמלל אלפי נשים, ובסוף הוא לוקח את אסתר. דרך אגב, עוד פרט אחד חשוב מאוד, תראו איזה נס. מרדכי, בשעה שבאו הפקידים של המלך לקחת נשים, אז הוא יחביא את אסתר. איפה יחביא אותה? אני רואה באיזה מרתף. והפקידים אומרים לו, איפה הנערה שהייתה פה? יש לנו מסמכים שיש פה נערה יפה וזה. אז הוא אומר, לא, אני לא, היא לא נמצאת עכשיו, למה? אמרו לו, מה? שכחת שלא מזמן יצא חוק חדש להיות כל איש סורר בביתו? כל אבא חייב לדעת בזמן אמת איפה הבת שלו, איפה אשתו. אין דבר כזה שהם הלכו ואני לא יודע איפה הם. אתה עובר על חוק, אדוני. אם מחר אנחנו מגיעים והיא לא נמצאת, אתה נלקח למעצר. משם יש עונש קשה. איך שהם הלכו, הוציא את אסתר, אמר, אני לא יודע מה הולך פה, ריבונו של עולם. תצאי, תצאי. הוציא אותה, ותלקח אסתר לבית המלך. למחרת לקחו אותה בכוח. ואסתר מרגישה שכל התפילות וכל הדמעות וכל הפחדים לא עוזרים לה. ועשה פה משהו, ואף אחד לא נתן לה תשובה. בינתיים המלך שהיא מצאה חן מאוד בעיניו, אומר הגאון, שקדוש ברוך הוא שם עליה חוט של חסד ברמה כל כך גבוהה, שהמלך לא יכל היה לתפקד מרוב היופי שהוא ראה בעיניו. בינתיים מה שקרה, המלך עושה משתה גדול לכל שריו ועבדיו, וזה כחתונה לאסתר, לאישה החדשה. עכשיו, הוא עושה גם הנחות, ביטל את כל המיסים וחילק מתנות לכל האומות. למה? למה? כי הוא רצה שהיא תגלה לו מי. מה זאת אומרת לגלות מי? הוא שאל אותה, מי את? מאיפה את? איזה עדה? איזה אומה? איזה מולדת? היא אומרת לו, אני לא יכולה להגיד לך. זה לא נורמלי. מלך ששואל שאלה ואתה לא עונה לו, זה מרידה. אסתר ממשיכה להתעקש, היא לא רוצה להגיד לו. למה מרדכי אמר לה, אל תגידי? כדי שהמלך יגיד, אם היא לא אומרת, זאת אומרת, היא באה במשפחה בזויה. היא מתביישת במשפחה שלה. אם ככה, לכי מפה. זה היה התכנון. אבל לא רק זה, בזה שהיא לא מגלה, היא עוד יותר מוצאת חן בעיניו. והוא מלך מחלק מתנות לכל בית אב. על המתנה, כתוב בהוקרה, לרגל החתונה שלי עם אסתר. הוא אומר לאסתר, נו, חילקתי מתנות במיליונים, נו, תגלי. לא. אומר לה, טוב, לפחות אני אעשה פטור ממס לכל 127 מדינות, בשבילך. לא אגלה לך. המלך עובד את סוד, הוא לא יודע מה לעשות. ואז מגיע הפסוק, ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. חז"ל שואלים, מה הפסוק הזה? אומרים חז"ל, שאחשוורוש בא למרדכי ואמר לו, אתה יועץ שלי, תעשה לי טובה, התחתנתי פה עם הגברת הזאת. היא לא אומרת לי מי ומה היא, איך אני מוצאים מן את המדע הזה, זה חשוב לי. אומר לו מרדכי לאחשוורוש, אדוני המלך, אין אישה מתקנאה אלא בירך חברתה. אם אתה תגיד לה שאתה תעשה עוד פעם תחרות מלכות היופי, ותיקח אחת נוסף עליה, מהפך היא תגלה לך. אמר, איזה רעיון נפלא, אני עושה את זה עכשיו. באמת, תעשה עוד פעם תחרות כדי להפחיד אותה. מצד שני, מרדכי הלך בדלת השנייה, אומר לאסתר, תחזיקי מעמד, נתתי לו עצה שיגיד לך ככה, אבל תחזיקי מעמד, כן? הוא שיחק בשתי כובעים, כן? היועץ המלך וגם בעלה של אסתר. בינתיים, התוצאה, מרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת מולדתה ואת אמה, הוא היה מחזק אותה. טוב, המלך נכנע, ואז קורה פה נס כזה צדדי כביכול. שני סריסי המלך, השומרים את הסף בכניסה לארמון, מחליטים לשלוח יד במלך. מה קרה? חז"ל אומרים שאמרו מיום שבאה הזאת אסתר, המלך יותר מדי מבקש עוד כוס קפה, תביאו שם בקבוק יין, תוסיפו מיץ ענבים, תוסיפו... מאז שבאה לא ראינו שינה בעינינו. וחזר למנו רב, הוא אומר ככה, מה? אנחנו עכשיו נחסל אותו. וזה נורמלי, אומר הגאון מבילנה, זה נורמלי? אתה הולך להרוג מלך של 127 מדינות בשביל כוס יין שהוא מגש לך קצת כמה פעמים? אתה רוצה להתפטר? אתה לא רוצה לעבוד? לך, מה צריך להרוג את המלך? כן, יש פה הקדוש ברוך הוא מכין תשתית להצלה. באיזה שפה מדברים? בטורסית. זה לא טורקית ולא פרסית, זה טורסית, משהו כזה באמצע, זה כמו... תראה לך עכשיו שתי תאילנדים פה מדברים תאילנדית, מישהו בכלל יאמין שפה האדים מבינים תאילנדית? זה מה שהיה. מרדכי יושב בשער המלך, והוא שומע, הם מדברים בטורסית. דרך אגב, הגאון אומר שהם דיברו, כל הסוד של הרעלת המלך היה כל כך כל כך שמור, שלכן כתוב קצף בגיטן ותר, שלא קצפו. כאילו שבן אדם אחד יודע את הסוד, שהוא שומע את הכל בתוך הראש. זה היה סודי ביותר. מי הולך לדבר ליד אנשים? הם היו אנשים, מי שמים בכניסה לארמון? אנשים שנבדקו נפשית, אנשים בריאים בנפשם, אנשים יוצאי צבא, יוצאי יחידות קרביות, אנשים רציניים. אז הם דיברו בשקט, בטורסית, ראו עכשיו אף אחד בטח לא יבין. הם גם לא ראו אף אחד, מרדכי כנראה ישב מאחורי העמוד. ואז מרדכי שומע את התכנון, וקורא לאסתר ואומר לה, תגידי לאחשוורוש, רוצים להרעיל אותו עם הכוס יין? אחשוורוש מקבל את הכוס יין, בודק אותו, כתוב שנתן את זה לאיזה בעל חיים והוא שתה באמת במקום, מיד ויבוקש הדבר ויועצה ויתלו שניהם על עץ. אומר הגאון מווילנה, מה הייתה צריכה להיות התגובה של אחשוורוש אחרי הסיפור הזה? אומר, תגובה נורמלית של מלך, קודם כל רץ מהכיסא, רץ למרדכי לחבק אותו. אומר לו, תשמע, אתה הצלת את החיים שלי. אתה אין לך מושג מה עשית בשבילי. אומר לו, בוא, עכשיו תגיד לי מה אתה רוצה. אתה רוצה להיות משנה למלך? אני אתן לך עונייה. שתי עוניות. מלאות זהב וכסף. מגיע לך. תשמע, הצלת את החיים שלי ממש, אני ראיתי בעיניים. משום מה, חשברוש עושה משהו לא הגיוני בכלל. אומר, תביאו שם את ספר הזיכרונות. מהמדף המאובק, תביאו רגע. תביאו שם, שמרדכי הציל את החיים שלי, תחזירו את הספר. שימשיך זו תגובה נורמלית, אומר הגאון, זה נס. למה זה נס? ברגע שהיה משלם לו, אמרו, אתה קיבלת את שלך, מה אתה רוצה?
האינטרס של מרדכי להציל את המלך.
או, מה באמת האינטרס של מרדכי? יש בזה כמה פירושים. חמישה פירושים לזה. לא ניכנס כל הפירושים, אני בכוונה עושה את זה כתסריט אחד, כדי לא להתפרס על פירוש אחד יותר מדי לכיוונים, שבסך הכל נוכל להתמקד בעניין. הפירוש שמדובר זה שמרדכי ראה שפה הקדוש ברוך הוא מוביל מהלך לא ברור, לוקחים לו את אשתו בכוח, כל מה שהוא בא לעשות, מפירים לו, הוא מתפלל וינסה לעשות כל מה שהוא מכיר בתור גדול הדור, לא הולך. אז הוא אומר, זה ככה, צריך מה שנקרא לצבור נקודות זכות. ואז, כשהוא ראה שהמלך הולכים להריל אותו, אמר, נקודת זכות תהיה אם אני אציל את החיים שלו. ואז הוא הציל אותו. וזו עבדה שמרדכי לא רץ למלך, אומר, אדוני המלך, רגע, מה זה אתה רושם אותי בספר שם? אני אצלת את החיים שלך. לא, הוא לא אומר כלום. למה? הוא אומר, תשאיר את הנקודת זכות הזאת, אני אצטרך אותה עוד. אני לא יודע למה, אבל אני אצטרך את זה. ולכן שהמלך עשה את זה, אמר, קדוש ברוך הוא מוביל פה מהלך מצוין. אני בשלב הזה עוד לא יודע, ניתן לדברים לזרום. בינתיים המלך מגדל את המן. למה הוא מגדל את המן? אומרים המפרשים, כי המן בעצם, בעיני המלך, עכשיו היה אדם מאוד חשוב. הוא אומר, תראה, כשאני הרגתי את ושתי, כעסתי מאוד. למה כעסתי? כי אמרתי, מה פתאום שאני הרגתי אותה? הרי הייתה בת מלכים. היא הייתה אישה יפה. מה פתאום שהם נתנו לי עצה כזאת? אבל עכשיו שאני רואה שבמקום ושתי, קיבלתי את אסתר, שהיא לא פחות יפה מבשתי, וגם לא פחות חכמה ממנה, והיא גם הצילה את החיים שלי, אמנם זה דרך מרדכי, אבל מרדכי דיבר איתה, ואחרי זה היא באה אליי. זאת אומרת, יש פה חשיבות עליונה. ומי ראה את כל התסריט הזה? המן. המן מראש צפה את זה. זאת אומרת, המן זה בחור שרואה קדימה. אם זה ככה, אני עכשיו ממנה את המן להיות ראש השרים. ואז הוא העלה אותו למעלה. למה המן מגיע לו דבר כזה? אומר חזל, לפני שבר גאון. הבלון, מתי הוא הכי מנופח, הכי גדול? שנייה לפני הפיצוץ. זה בדיוק מה שקרה. המן רק עולה ועולה במדרגות. עכשיו, בשביל להעלות את המן לשיא השיאים של גדולה, המלך מחוקק חוק. קודם כל אומר הגאון, וישם את כיסאו מעל כל השרים, פיזית, הוא בנה לו כיסא גבוה, מעל כל השרים בכלל. לכל השרים יש כיסא בגובה אחיד. לאמן עושה גובה יותר גבוה. דבר נוסף, הוא מחוקק חוק לא נורמלי, המלך. למה? אתם יודעים, אצל מלך, כמו להבדיל, אצל דוד המלך עליו השלום. מה היה שם? מגיע אוריה החיתי, והמלך אומר לו, לך הביתה, תשען בבית. אוריה החיתי אומר לו, אדוני יואב נמצא בחזית. אומרים חז"ל, ברגע שאמרת המילה אדוני יואב, זאת אומרת, אתה אומר את זה ליד מלך, חייב מיתה, מורד מהמלכות. אסור להגיד ליד מלך משפטים כאלה. פה אומר הגאון, אחשוורוש בחוק מחוקק שכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך, זה ציווי. מה זאת אומרת? אתם שומעים מה כתוב כאן? כל עבדי המלך. זה לא נורמלי שמלך בתוך הארמון שלו משתחווים למישהו אחר. מה אתה עושה? התשובה היא, המלך נותן הוראה כזאת. אז באמת לא נורמלי. מה קורה פה? כל זה חז"ל מסבירים לנו כדי להעלות את המן עוד גבוה, כמה שיותר לכיוון הפסגה. אבל מרדכי לא קורא ולא משתחווה. ואומרים לו עבדי המלך למרדכי, מה אתה עושה? אתה מרגיז אותו, זה מסוכן, הבן אדם יש לו יכולות בממשלה, רק מילה אחת אומר למלך, זה מסוכן לכל היהודים, מה אתה עושה? אתה מסבך את כולם. נגיד להם כי הוא יהודי. אומר רש"י, עשה המן את עצמו אלוה, לפיכך מרדכי לא השתחווה, אבל יהודי לא קורא לא משתחווה. יש אומרים שהוא שם על החזה שלו עבודה זרה, אבל רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל אומר שהלכו לספר לאמן שמרדכי לא קורא ולא משתחווה, זה בגלל שיש לך צלם על החזה. הוא אמר, לא, לא, אני יודע שזה לא בגלל זה. איך? תראו, הוציא את הפסל, את הצלם מעל החזה, ואמר, נו תשתחווה, מרדכי לא קרא ולא השתחווה. וירא אמן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה, לא, בלי הפסל, הוא עצמו. וימלא אמן חמה. הוא אומר, אתם רואים, עכשיו הוא מרגיז אותי יותר. אני אמרתי לכם שלא זו הסיבה. השאלה שנשאלת פה, זה למה אמן לא חיסל את מרדכי. אתה כבר קרוב למלך, הכיסא שלך כבר מגרד את הכיסא של המלך. המלך אוהב אותך, נותן לך, מחוקק בשבילך חוקים לא הגיוניים. הוא צריך לחסל אותו. יש לזה הרבה תשובות, אני בכוונה לוקח רק תשובות ככה שהם זורמים עם המסלול הזה. התשובה היא שכתוב מפורש במגילה למה הוא לא עשה את זה. וייבז בעיניו לשלוח את מרדכי לבדו, כי יגידו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, אשר בכל מלכות אחשוורוש של מרדכי. חז"ל אומרים, גאוות רשע תשפילנו, זה המן. הגאווה הרגה אותו. למה? הוא אמר, אני אתווכח עם בן אדם אחד מול אחד? מה, זה לא לרמה שלי בכלל. יודעים מי אני? ואז זה היה בשבילו ביזיון להתעסק עם מרדכי אחד מול אחד. הוא אומר, מי שמתחיל איתי, זה מינימום כל העם שלו. זאת אומרת, אם העיראקים יעשו לו בעיה, כל העיראקים יחוסלו. זה מינימום, לא פחות מזה. הוא אומר, עכשיו זה מדובר במרדכי? שימו לב, אומר המן, אני עכשיו הולך לטפל בכל היהודים, אשר בכל מלכות אחשוורוש. זה קנה מידה. איזה גבר, הוא יודע לעשות ככה. דרך אגב, פה הוא נפל, למה? אם היה מטפל במרדכי נקודתית, אוי ואבוי לנו. הרי כל הציר המרכזי שעם ישראל ישען עליו זה מרדכי, אם היה מטפל בו, אוי ואבוי. עכשיו, שימו לב מה קרה. המן, הרלב"ג אומר שהוא היה אסטרולוג, הוא ידע בכוכבים. עכשיו, המן אומר, איך אני עכשיו מטפל במרדכי, שמרגיז אותי, אבל לא רק במרדכי, בכל העם היהודי, איך אני משמיד את כולם? הלך להפיל גורל, פור גורל. שימו לב, זה חשוב לדעת. אני עכשיו עושה מה שנקרא תמצית של המפרשים, זה ככה עבד. המן בעצמו יושב במקום, יש לו מצד אחד קלפי, מצד שני קלפי. בקלפי הימני הוא לוקח פתקים, כותב על הפתק הראשון א' בתשרי, שם בקלפי. פתק השני ב' בתשרי, שם בקלפי. ככה עד כ"ט באלול. כמה פתקים יש לנו? 354, זה מניין ימות הלבנה. עכשיו, שם את זה שם. יש לנו 354 פתקים, עכשיו כל אחד כתוב יום בשנה על פי החודש. אחר כך הוא עובר לקלפי מצד שמאל, לוקח פתק וכותב תשרי, שם בקלפי. פתק השני חשוון, שם בקלפי. עד אלול, כמה פתקים יש לנו? 12, יפה. עכשיו הוא מכוון באסטרולוגיה את השעה שהיא בעצם תהיה הבטן הרכה של היהודים, מכניס את שתי הידיים, ואמור להוציא שני פתקים. אם זה קולע, נגיד, יצא לו דלת וסיוון. סיוון? צד שני? זה קולע. אם זה יצא לו למשל, אבל דלת וסיוון, תמוז? הוא לא מחזיר את זה לקלפי, אסור להחזיר. זה פוגע בעזה הזה. צריך לשים את זה על השולחן, להמשיך. עד שיצא לך, אחד מול אחד. אבל כל פעם שאתה לא קולע, יורד לך המזל למטה. המן, מכוון באסטרולוגיה, מכניס את הידיים, יוצא לו, י"ג באדר, אדר. וואו, הוא היה מאושר. למה? הוא אומר, באדר זה הבטן הרכה של היהודים, אין להם מזל בחודש אדר. למה אין להם מזל? כי מת רבן של ישראל, משה רבנו. רגע, הוא חזל, ולא ידע, כי גם נולד. איך הוא לא ידע? כזה פיקח, יודע את כל התשתית, את זה הוא לא יודע? התשובה היא ש... תוכל ברבן את הלאי בשביל זה צל. בספרי ההיסטוריה של הגויים, התאריך לדתו של משה שונה מהתאריך שאנחנו יודעים. למה? כי האימא של משה יוכבד ילדה אותו בחודש השישי להריונה, ואז הצפינה אותו. מתי הגויים רשמו את זה בספרים שלהם? ביום שהוא שלח ליאור, בתוך טבעה, בסיוון בכלל. אז המן אמר, יוצא שחודש אדר אין להם בכלל, אין להם זכויות, ועוד הרב שלהם, הכי גדול, מת באותו חודש, מצוין. זה הגורל. מה זה הפור? אומר הבן איש חי, מביא בשם המדרש תלפיות, שהוא עצמו מביא בשם מפרשים קדמונים, איך זה עבד עם הפור? הוא אומר, פור, מה זה פור? זה קובייה. איך קובייה בנויה? דרך אגב, בדקתי את זה. כל קובייה בעולם בנויה בצורה כזאת. יש לך חלק אחד בקובייה, חייב להשלים את הצד השני לשבע. זאת אומרת, אם פה יש אחד, צד שני יש שש. אם פה יש שלוש, פה יהיה ארבע. פה יהיה חמש, פה יהיה שתיים. חייב להיות כך. בדקתי את זה בחנויות, ראיתי שכל הקוביות מסין, מיפן, מאנגליה וזה, כולם אותו דבר. גם ככה עשו תמיד. ככה אותם במדרש תלפיות בשם קדמונים. עכשיו, יש להם איזה סוד שהם עושים את זה כנראה גם כן באסטרולוגיה, ואז זורקים את הקוביות. ואחרי שיש לו תאריך ביד, עכשיו הקוביות צריכות להגיד לו איזה מזל גובר, של היהודים או של המלאכים. שלוש קוביות, יצא לו 1, 3, 3. מה זה? הגג. 1, 3, 3. וזה למעלה. זאת אומרת, מזלו של הגג למעלה. הוא היה מאושר, הכל זורם לו כמו שצריך. הוא רצה לדעת מי קבור למטה, מי שלמטה זה המזל שלו הכי גרוע. אז הוא הפך את השלוש קוביות, יצא לו 6-4-4. דוד! דוד זה מלך המשיח. הוא אמר, וואו, אם ככה יוצא שמלך המשיח למטה והגג למעלה? אז אם ככה, המלך המשיח זה בדיוק האנטיתזה, המתנגד הכי גדול לעמלק. אבל מה אומר הבן איש חי? הוא שכח את זה ככה. ואז אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון שככה יישאר דוד למעלה והגג למטה. על זה נאמר בפסוק, ונהפוך הוא. הוא הפך את המזל שלו בידיים שלו. דרך אגב, המדרש תלפיות אומר שבאמת, למה באמת המן השאיר את זה ככה? למה הוא לא הפך את זה חזרה? לפי הבן איש חי, הקדוש ברוך הוא רצה ככה שיהיה. אבל המדרש תלפיות אומר, לא, הוא ראה ככה, הוא פשוט סבר לתומו שזה גם כן המזל שלו. למה? בגלל ש-6, 4, 4, זה גימטריה קטנה של המן, כי המן זה ה' זה 5, מ' זה 4, נ' זה 5, זה גם 14. לא, יצא בדיוק 14, מצוין, ככה או ככה תמיד המזל שלי יהיה למעלה. אבל הוא לא שם לב שכשיש גימטריה קטנה וגימטריה רגילה, הגימטריה רגילה גוברת. לכן 6, 4, 4 זה דוד, זה גובר על הגימטריה הקטנה. זה נס, אבל המן לא שם לב לזה. בינתיים, המן עכשיו יש לו תאריך, יש לו גורל, יש לו פור, הכל עובד. עכשיו מה שחסר לו זה לקבל אישור מהמלך, לצאת להשמדה המונית, ואז הוא ודאי מצליח. אבל מה? אם הוא ינס למלך, המלך נורמלי לא יסכים לדבר כזה. איך אני אצליח לשכנע? אמר המן, אין בעיה, אני אשכנע אותו. המן נכנס למלך, הוא אומר לו, תשמע, צריך להשמיד את העם הזה. הוא אומר לו המלך, לא, תעשה לי טובה, אל תתעסק עם היהודים. אני, איך שאני למדתי היסטוריה, כל מי שיתעסק איתם, זה פרעה טבע בים, זה סיסרה שם, זה כל אחד בפינה שלו חטף את הבומבה על הראש. אני לא רוצה, טוב לי ככה, למה אני צריך את זה? אמר לו, לא, זה טוב שהם היו מקיימים מצוות, אבל היום ישנו עם, אומרים חזל, ישנו מן המצוות. ראית, הרב שלהם, גדול הדור שלהם, אומר להם, אל תלכו, 18,500 איש מצפצפים עליו, הולכים למסיבה, 10 ימי תשובה, כיפור, אצלך, לא הולכים לבית כנסת. זה לא דתיים של פעם. אומר המלך, אתה יודע מה, אתה צודק באמת, שמתי לב שבאמת הם לא עושים מה שהרבנים כך אומרים. אומר לו, אבל אומר לך, זה ראש לאמן, לא כדאי, לא כדאי, אני אגיד לך למה, כי אם אתה מגלח עם שלם מהממלכה הנוצרת קרחת, זה לא טוב. אמר לו, מפוזר, מפוזר, זה ער פה, זה ער שם, זה נקרא כמו דילול שיער כזה, לא, לא ירגישו, לא ירגישו. אמר לו, ותראה, אחרי הכל, יש ביניהם צורפים, יש ביניהם נפחים, סנדלרים, נגרים, אם אני מוריד אותם, אז הכלכלה תיפגע. אמר לו, מפורד, הם כמו פרד, הם לא פרודוקטיביים, לא יצרניים. הם סתם ככה, אתה יודע, שי פאי, שבת היום, פסח היום. אתה אומר לו, בוא, בוא לעבוד. אומר, לא, אני, יש לי דף היומי, יש לי סיום מסכת, יש לי זה. לא, לא, לא עושים כלום. אמר כאן, הבנתי, הבנתי. אתה אומר, טוב, בינתיים הוא מחמם את המלך, והמלך קונה, קונה את הסיפורים של המן. ואומר, אדוני המלך, תראה, דתיהם, תראה איזה דת מוזרה יש להם. אם יהודי מחזיק כוס יין, ופן זבוב לתוך הכוס, הוא זורק אותו ושוטה. אבל אם אתה, אדוני המלך, תיגע ביין, חובתו בקרקע ואינו שוטה. אתה יותר גרוע מזבוב בעיניו. ואתה יודע מה, אדוני המלך? יותר מזה, גם אם תגיד שאולי משהו ככה יהיה נזק כלשהו, אני כבר הכנתי לך בבית 10,000 כיכר כסף, זה המון כסף. 10,000 כיכרות של כסף. זה כנגד כל ראש של יהודי, בחצית השקל, חזר עושים כל הסיפור, לא ניכנס לזה. הוא רצה לשלם עליהם. אמר המלך, התפרצת לדלת פתוחה. בבקשה, קחת את הבעת, תתחיל לעבוד. אני שונא אותם לא פחות ממך. ואז אמן מתרגש כולו, לוקח את הבעת, יוצא מהדלת של הארמון, ולא מבזבז שנייה אחת. מיד הוא מושיב סוללה של סופרים, תתחילו לכתוב לי בכל השפות. אתה תרשום בסינית, ביפנית, בטורקית, תרשמו. גמרת לרשום, מהר, מגלגל את זה. כל הצי רכב של החשטרנים, בני הרמחים, את כל הסוסים המהירים ביותר, מהר תעלו, אתה נוסע לפה, אתה למושל ההוא, אתה למושל ההוא. עכשיו, אתה מגיע למושל, אתה נותן לו את זה, ותגיד לו שיעשה מזה העתקים. זה פצ'גן הכתב. פצ'גן זה לעשות מזה עוד העתקים. וכך, הדברים זורמים, אמן לא מבזבז רגע. עכשיו, מה כתוב באיגרת? דרך אגב, מישהו אמר לי, שאמרתי לו, בשביל להבין את גודל הנס, צריך להבין ממה ניצלנו. אז הוא אמר לי, אני חושב שהיום המצב לא יותר טוב. אמרתי לו, אתה טועה טעות חמורה. למה? שים לב, בגרמניה, 1939, פרצה מלחמת העולם השנייה, הסתיימה ב-1945, הגרמנים הארורים, הדייקנים, היקים, אלה המסודרים, שבאמת הם מסודרים, אין מה לדבר. כל דבר ממוספר, מסמכים, הכל עובד כמו שעון. 6 שנים לא הצליחו לעשות מה שהם רצו. ועבדו, המשרפות, הכבשנים, הכל עבד. לא יכולים. אתה מבין? פה מדובר על בן אדם ששולח מכתב להשמיד, להרוג, לבד את כל היהודים. מנהר לזקן את הפשעים ביום אחד. לא 6 שנים, גם לא 6 ימים. מלחמת 6 הימים? לא, יום אחד. בואו תראו, אמרתי לכם בהתחלה שהמן היה מתוחכם מעל ומעבר למשוער. עכשיו אני אגיד לכם מה היה שם. על פי ההסבר של המפרשים זה עובד ככה. המן שלח מכתבים לכל מושל. כתוב שם ככה. בתאריך י"ג באדר הקרוב, מוטל על כל מי שבשטח שיפוטך לצאת ולהרוג את כל היהודים שכניו. כל אחד את השכן שלו. עכשיו, בתאריך הזה כל אחד חייב לשתף פעולה עם המלך נגד היהודים. זה חתום בטבעת המלך, אין להשיב. כתמריץ, מי שהורג יהודי, בכל מקום שהוא הורג אותו, הוא מקבל את אותו מקום עם כל הרכוש. זאת אומרת, הוא הרג את היהודי בבית, הוא מקבל את הבית עם כל הרכוש בטאבו. הרג אותו באוטו, האוטו שלו. הרג אותו בחצר, החצר שלו. במשרד, המשרד שלו. בחנות כלי זהב, הכלי זהב והחנות שלו. זה תמריץ ראשון. במידה ומישהו יסרב לשתף פעולה, או יחביא יהודים, או בכל צורה שיגרום להם להימלט מהגזרה, שים לב אדוני המושל, לא רק האדם עצמו, בני משפחתו, נתלים באכזריות, אלא גם המושל בעצמו, סגן המושל, חברי המועצה, כולם נתלים בשער העיר. עכשיו, מה המן עשה פה? אתם יודעים איזה תחכום זה? הוא הכניס את ראש המועצה ואת המושל למלכוד. למה? ואדם מקבל את הפתק, עכשיו המן לא צריך להיות בלחץ. המן אמר, מי שצריך להיות בלחץ זה הוא, לא אני. לכן כתוב מיד הפסוק הבא, הרייסים יצאו דחופים, והמלך והמן ישבו לשתות. למה המן הולך לשתות? הוא אומר, עכשיו הכדור במגרש שלהם, לא שלי. כל מושל שקיבל את המכתב הזה, אמר, יו, איזה גזרה. מה אני אעשה? אני אעשה עכשיו. אז הוא הולך, קודם כל שם מודעות רחוב. חייב לפרסם. אם בסוף יישאר יהודי אחד חי בעיר שלו, הראש שלו, וראש של אשתו, וכל הילדים שלו בסכנה. לא רוצה את כולם. קודם כל פיזר מודעות. נתן הוראה ודאג לזה שכל גוי כבר ישחיס את החרבות, ויכין את הכל. למה? הוא לא רוצה להסתבך. עכשיו, הגויים עצמם גם לא רוצים להסתבך. עכשיו, קורה פה מהלך כזה שבעצם הם עובדים בשביל המן. אתם יודעים למה זה ביום אחד? פשוט. הוא לא צריך לעבוד קשה. העם עצמו יעשה את העבודה. לא כמו בגרמניה. בגרמניה העם היה עם, והגרמנים עצמם היה להם מקומות שהיו לו מובילים אותם ברכבות למקום שם הורגים אותם. לא, לא, מה פתאום? במקום, איפה שהיהודי נמצא. בחצר, בבית, במכונית, איפה שהוא יהיה. ביום אחד, לא יותר. הוא אומר, ואחר כך נטפל בשאריות, אם יישארו, או, זה לא יישאר, לא נראה שיישארו באמת. מרדכי, איך זה נודע לו? חז"ל אומרים, בא בעל החלום וגילה לו. מרדכי קם בבוקר, לא מבזבז זמן. קורע את הבגדים, שם שק ואפר, זועק זעקה גדולה ומרה ברחובה של העיר. כל היהודים מתקבצים אליו, מה קרה? הוא אומר להם, לא שמעתם? הוא אומר, לא. אומר מרדכי, חז"ל מתארים את זה ככה, ממש בצבעים מאוד קודרים. הוא אמר, אין לנו מלך להישען עליו. למה? זו תקופה של גלות, אין מלך. אין לנו נביא. אומנם היו חגי ישחיה ומלאכי. המפרשים אומרים שבשעת צרה הנבואה לא חלה עליהם. אין לנו על מי ישען בכלל. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר, הסכימו עליונים, בשמיים נחתמה בבית דין של מעלה, שהמסמך הזה שהמן שלח, הם מסכימים לו. זאת אומרת, אנחנו, אין לנו מה לפנות. אנחנו צריכים עכשיו לעשות צעד כזה חריף. אבל חוץ מזה, גם אין לנו לאן לברוח. אם היו גוזרים על מדינה אחת, בורחים למדינה אחרת. חלק, גוזרים על חצי, רבע, שליש, מישהו ניצל, אבל פה אין. לכן כתוב אבל גדול ליהודים. מה זה אבל גדול? אבל שהולך וגדל. כל יום שחולף, מתקדמים לגיליוטינה הזאת. לכן האבל הולך ונעשה גדול מיום ליום. אומר להם, מרדכי, חייבים עכשיו לקרוע את הבגדים, לעשות, לזעוק להשם, לראות איך אפשר לקרוע את הגזרה הזאת. בינתיים, נערות אסתר מספרות לאסתר שמרדכי בחוץ בוכה, קורע את הבגדים, שק ואפר יש עליו. שולחת לו בגדים שילבש. למה? כי היא הבינה שקרה משהו. היא אמרה, קודם כל תבוא אליי עם בגדים יפים, כי עם הבגדים האלה אסור לך להיכנס אליי. תיכנס אליי לתוך הארמון, ויחד אני ואתה נבדוק איך אפשר לטפל בבעיה שנכנסת אליה. מרדכי דחה את זה, לא קיבל. הוא אמר, לא, זה לא דרך המלך צריך לטפל בבעיה. זה השתדלות, זה אחר כך. דבר ראשון, יש פה דבר יותר חמור. ואז המתווך בין מרדכי לאסתר, זה היה דניאל, קראו לו התח. ודניאל מספר לאסתר את הסיפור של העניין, וגם מקבל העתק, הוא מראה לו את פצ'גן הכתב. הוא אומר, זה העתק של האיגרת. ואסתר קוראת את זה, וכתוב שמה, אני מבקש ממך להיכנס למלך, להתחנן לו, לבקש כמה שאת יכולה, זה ההשתדלות מצדך. ואז היא שולחת את דניאל ואומרת, תודיע למרדכי שיש חוק בממלכה, שמי שנכנס ללא רשות, אחד דתו להמית, אלא אם כן, המלך מושיט לו את שרבית הזהב. ואני, כך מסביר הגאון מוילנה, אני לא נקראתי ל-30 יום. הוא קורא לי בערך פעם בחודש. אני כבר 30 יום לא נקראתי, זאת אומרת שכל רגע הוא צריך לקרוא לי. אז למה אתה לוחץ אותי שאני אכנס עכשיו? יש בכניסה שני שומרים עם חרבות, מי שאין לו פתק, הורגים אותו בלי לשאול אותו שאלות. גם את המלכה. אז למה אתה עושה לי את זה? מה מרדכי אומר לה? אל תדמיין בנפשך להימלא את בית המלך מכל היהודים. כי מחרה שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה עוד היהודים במקום אחר. אבל את ובית אביך תובדו. מי יודע אם בעת כזאת הגעת המלכות. מילא היא לא בסדר. מה אתה רוצה מבית אביה? התשובה היא, אמר לה מרדכי, אנחנו כולנו באנו משאול, בנימין. כל זרע בנימין, שאול, במלחמה שלו עם המלך, שלח יד בביזה. אנחנו צריכים לעשות תקנה לסבא שלנו, לתקן את זה. איך נתקן את זה? על ידי שנלחם בעמלק בצורה רוחנית, ואחר כך בצורה פיזית גם כן. אבל לא ניגע בביזה. התיקון ששאול הגיע, במילים כך אומר האלשך, ובביזה לא שלחו את ראשי תיבות שאול. הם הרגו את עמלק ולא נגעו בביזה.